נעים זמירות ושירים אהרוג, כי אליך נפשי תהרוג. המשורר הפייטן מכריז על כוונתו ואומר שרצונו להנעים זמירות, לאהרוג שירים, ונפשו הורגת לריבונו של עולם. אבל הוא משתף אותנו במצוקה שיש לו. אספרה כבודך ולא ראיתיך. אדמך אכנך ולא ידעתיך. כלומר, איך לעשות את זה? והשאלה היא לא רק שהוא לא ראיתיך או לא ידעתיך, אלא השאלה היותר קשה היא, בעזרת אילו כלים ניתן לדבר על הקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא עליון, מופשט, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ומילים לא יוכלו להכיל את האין סוף האלוקי הגדול. ובאות ב' בעצם פותח הפייטן את הבסיס לשיעור שלנו היום. שהרי הוא אומר, ביד נביאיך, בסוד עבדיך, דימית הדר כבוד הודיך. תשימו לב כמה מילות הסתייגות. למור, אני לא מדבר עליך, אלא על הודיך. ולמעשה לא על הודיך, אלא על כבוד הודיך. ולמעשה אפילו לא על כבוד הודיך, אלא על הדר כבוד הודיך. וגם כל זה בדימוי. כל זה בעזרת דימויים. ביד נביאיך. למור, הפייטן לומד מהנביאים, שבשעה שהם ביקשו לעסוק באלוקות, ביחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא וכדומה, הנביאים השתמשו בדימוי. כי אי אפשר לדבר על הנושא עצמו, ואילו על דימוי אפשר לדבר. אפשר לדבר כאשר אנחנו מדמים משהו שמופשט למשהו שאנחנו מכירים היטב, מכירים היטב, וכיוון שאנחנו מכירים אותו היטב, אז אומרים לנו, זה כמו זה, אנחנו יכולים ללמוד מההיכרות שלנו ומהעולם שלנו על הנושא שבו אנחנו עוסקים. ואכן, התורה והתנ"ך מלאים בדימויים כאשר אנחנו עוסקים ביחסי הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. לפעמים דימוי של רועה, לפעמים כנשר יאיר קינו, לפעמים של מלך ועם, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מוצאים דימויים רבים ומגוונים. העניין הוא שברוב הדימויים אין איזשהו מהלך שיטתי, בנוי, מההתחלה ועד הסוף, מהלך עלילתי, אלא שברוב הדימויים זה דימוי הבזקים כאלה, הברקות כאלה, הבלחות. למור, רועה וצון, הצון חולה ופצוע, והרועה צריך לעשות כך, או משהו מעין זה. אבל יש לנו דימוי אחד מפתיע, שלפעמים אנחנו לא שמים לב עד כמה הוא מפתיע, שא' הוא השכיח ביותר בדברי הנביאים, אם כי שאלה מרתקת בפני עצמה, למה הוא לא מופיע בכלל בתורה? בתורה הדימוי הזה לא מופיע, אבל בדברי הנביאים הוא השכיח ביותר, ולא רק שהוא שכיח ביותר, אלא הוא מאוד מאוד שיטתי ועקבי, ומשתמשים בו כל הנביאים, ולמעשה בלי סתירות. בלי סתירות בין הנביאים, כלומר, זה כנראה הדימוי המובהק ביותר, השכיח ביותר, כאשר הנביאים מבקשים להכיר לנו את מערכת היחסים שבין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל, והדימוי המפתיע הוא של איש ואישה, דוד ורעיה וכדומה, כלומר, דימוי של זוגיות. לא מלך ועם, לא רועה וצון, אלא דימוי זוגי שבין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל. המקום הכי מסודר שהדימוי הזה מופיע, וגם שם הוא מלווה רק חלק, הוא הנביא ביחזקאל בפרק ט"ז, אבל נקרא קצת כדי להיכנס ולהכיר את עולם הדימוי הזה. תולדות ההיסטוריה של עם ישראל בדימוי המופלא של דוד ורעיה, כפי שהוא מופיע כאן. כיוון שהנושא שלנו הוא הדימוי, אני לא מלמד את יחזקאל ט"ז, אני רק העיר הערה כאן, הערה שם, אותי יותר מעניין הדימוי עצמו ולא מה הוא מדמה. אז לכן אני מראש אומר, זה לא שיעור ביחזקאל ט"ז, אנחנו רוצים להגיע לשיר השירים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, הודע את ירושלים את תועבותיה. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך אמורי ואימי חיתי. כמובן פסוק מאוד מרתק. מי זה אבינו האמורי ומי זו אימנו החיתית? תרח? הוא אבינו? או אברהם? נקרא פה חיתי ושרה אמורית? כלומר, הפרשנים מאוד דנים בשאלה הזאת, אבל כפי שאמרתי, זה לא הנושא שלנו, אני רק מאיר על כך. אם כן, יש לנו אבא ואימא, ועכשיו אנחנו נולדים. ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא חרת שורך, ובמים לא רוחצת למשעי, והומלח לא הומלחת, והוכתל לא חוטלת. כלומר, עם ישראל נולד, אנחנו נולדנו, הילדה נולדה, תכף נראה שממש הנמשל גם כתוב בתוך הפרק, לכן אני מרשה לעצמי להכניס אותו כבר לכאן. אף אחד לא טיפל בנו. מדובר פה על לידת תינוקת. לא חסה עלייך עין לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושליחי על פני השדה בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך ואראך, מתבוססת בדמייך. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. כלומר, הדם שמדובר פה כמובן, זה דם הלידה, דם השליה, דם חדר הלידה. ואז, רבבה כצמח השדה נתתיך. ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, ושערך צמח, ואת עירום ועריה. ואעבור עלייך, ואראך, והנה עיתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשב עלך, ואבוא וברית אותך נום, אדוני אלוהים, ותהיי לי. הנביא יחזקאל מתאר פה תופעה מאוד נפוצה במקרא, מיד אני אזכיר שני מקומות שמאוד מוכרים לכם, ויש עוד, שבו אדם מאמץ ילדה, ומאוחר יותר מתחתן איתה, קוראת איתה ברית אהבה. הדוגמה כמובן הידועה ביותר זו, אמה העברייה. כן, אמה העברייה, הרי הוא לכאורה, וכי ימכור איש את ביתו לאמה, נכון? אבל מה עושים עם אמה העברייה? אם לבנו יעדנה, כמשפט הבנות יעשה לה, ואם אחרת ייקח לו, שמתם לב שזה מתחיל באמה, אבל מסתיים באישות. ובאמת, כל מי שמכיר את מסכת קידושין, אז יודע היטב שדיני קידושין נלמדים באמת ויצאה חינם אין כסף, וכדומה, כלומר, מהמקומות האלה. הדוגמה השנייה היא כמובן אסתר, שחזל דורשים ובמות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבת, דורשים חזל לא סתם לבת אלא לבית, כן? כלומר לאישה, והדרשה היא מאוד מתקבלת ומאוד מסתברת מהמשך הסיפור. אז גם כאן, הילדה שאותה הוא אימץ, שאותה הוא גידל, עכשיו יש ברית נישואים. אם כן, ההכנות לנישואים, פסוק ת' וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן. ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש, ואכבשך בשש, ואחסך משי. ועדך עדי, ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך. ואתן נזם על הפך, ואגילים על אוזנייך, ואתרת תפארת בראשך. ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש ומשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת, ותפי במאוד מאוד ותצליחי למלוכה. ויצא לך שם בגויים ביופייך כי כליל הוא, בהדרי אשר שמתי עלייך נאום אדוני אלוהים. ואז בא המשבר, ותבטחי ביופייך, ותזני על שמך, ותשפחי את הזנותייך על כל עובר לא יהי, ותקחי מבגדייך ותעשי לך במות תלועות, ותזני עליהם לא באות ולא יהיה, וכולי וכולי וכולי, כל הסיפור האגום שממשיך הלאה. וזה, אלו תולדות האומה הישראלית. עכשיו, יחזקאל מהווה לנו ציר מסוים, שעכשיו אני יכול לסרטט עליו את כל מערכת הקשרים, או את כל מערכת הדימויים, של יחסי איש ואישה. למור, מצרים, הלידה, הגעה לבגרות, אנחנו אומרים את זה בליל הסדר, את הפסוקים מכאן, שדיים נכונו, שערך צמח ואת עירום ועריה, הלבשה. לאחר מכן יציאה למדבר, המדבר אנחנו מכירים, קראנו את זה לפני שבועיים בבית הכנסת, שבוע וחצי, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. עכשיו ניתן להבין טוב יותר מה שאמרתי מקודם, שהנביאים מאוד מסורחנים. כן, כלומר הציר הזה של תיאור ההיסטוריה של עם ישראל כתיאור יחסים בין בני זוג, הוא כל הנביאים משתמשים באותן תקופות, באותן דימויים. דוגמה נוספת להליכה במדבר, אומר הושע הנביא, כי הנה אנוכי מפתה והולכתיה המדבר ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה. אתם עכשיו יכולים להבין למה אני יודע את זה בעל פה. ואנת שמה כי מי נעוריה וכיום על אותם ארץ מצרים. כן? ואנת שמה כי מי נעוריה וכיום על אותם ארץ מצרים. מה אני יכול ללמוד מהדימוי הזה? מתי היו ימי הנעורים שלנו עם ריבונו של עולם? ביום עלותנו מארץ מצרים. והמדבר הוא באמת אירוסין. למור, מעמד הר סיני הרי הוא המעמד האירוסין, נחרט ספר הברית, כך נקרא מעמד הר סיני בהמשך פרשת משפטים, נחרט ספר הברית בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני איננו הנישואים, איננו הנישואים, בשל העובדה שהוא במדבר, שאין שם תשתית לבניית בית. מעמד הר סיני הוא ברית הקודש של הליכה במדבר בארץ לזרועה, בדיוק כמו של אירוסין, וזהו התהליך שמתחיל שם. ובלשון חכמים, צנע אורנה בנו ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, זה מעמד הר סיני, באחת הדרשות, כלומר יום ההתחתנות, יום לא יום הנישואים, אלא יום האירוסין, הרי הוא מעמד הר סיני, וכבר היינו בשני נביאים, יש יותר, שההליכה במדבר מתוארת כימי האירוסין. לאחר ימי האירוסין, מה כמובן מגיע? מגיע הנישואים. וגם כמו אצל כולנו יש משברים בתקופת האירוסין, אבל סוף סוף הם מגיעים לתקופת הנישואים שמתוארת בכמה מקומות בתנ"ך, מיד אני אזכיר חלק מהם, כהקמת בית המקדש והכניסה אל משכן הקבע, אל מקום הקבע. נדודי האירוסין במדבר נקבעים במקום אשר יבחר השם. בספר דברי הימים נקרא קודש הקודשים חדר המיטות, אבל די לנו אם נזכיר את הקשר ההדוק שיש בין נישואי שלמה ובין הקמת בית המקדש ובין התיאור והדימוי של כניסה לבית קבוע. כל הנביאים כולם ממשיכים בדימוי הזה. כל הנביאים כולם נאלצים לספר שהחיים של הזוג הזה הסתבכו. אין נביא אחד שעוסק בתקופה ומשתמש בדימוי, שלא משתמש בדימוי של זנות, של ניאוף, של בגידה, של הליכה אחרי מאהבים אחרים. אם הייתי צריך רק לקרוא את כל הפסוקים הרלוונטיים בתקופת הנבואה, שזה הדימוי שמתארים את ספר מלכים, היה מסתיים השיעור. ראינו כבר ביחזקאל חלק מן הדברים. אנחנו קוראים רק כל מי שיזין להפטרה בשבת האחרונה. כן? שקראנו בבית הכנסת, לא צריך ללכת רחוק. הזיכרון יכול להחזיק מעמד כמה ימים, רק צריך במקום לקרוא את גיליונות פרשת שבוע, להסתכל בגיליון המעניין ביותר שקוראים לו ירמיהו. וכך הוא כותב, קראנו את זה בשבת האחרונה. למשל, איך תאמרי לא ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת, ואיך נהפכתי סורי הגפן נוכריה, זה לא הדימוי שעליו אנחנו מדברים. אבל פסוק אחרי זה, איך תאמרי לא נטמתי, אחרי הבעלים לא הלכתי, ראי דרכך בגיא, דעי מעשית בכרה קלה מסרכת דרכיה. קודם לכן קראנו עוד דימויים של איש ואישה שהם מדברים על הבגידה, על הניאוף, על איפה לא שוקבת, ובכל המקומות האחרים שאנחנו מוצאים, וכך הלאה וכך הלאה לאורך כל ימי הנביאים. הסיפור לא מסתיים. הסיפור לא מסתיים, לפחות תקופת הנבואה מלווה בינתיים את התקופה הזאת, והיא מביאה אותנו עד למשבר. המשבר הוא מה שאנחנו נאמר בשבוע הבא. איכה הייתה, איכה ישבה בדד, או איכה הייתה כאלמנה. כלומר, האהוב נוטש, האהוב עוזב, חזל מאוד הדגישו את העובדה הזאת כאלמנה, וכפי שאמרתי, הדימוי הזה נמצא לאורך כל הנביאים. השאלה המרתקת היא, האם יש אופק, האם יש המשך בדימוי הזה? כלומר, מה מתחולל? האם התנ"ך אומר לנו, מה יקרה לאלמנה הזאת? לזאת שיושבת כאלמנה? הדבר הזה לא ברור, בעיקר לאור העובדה שהנביאים כמלווים את התקופה ההיסטורית, הנבואה פסקה פחות או יותר עם החורבן, וחגי, זכריה ומלאכי, שליוו את ימי שיבת ציון, לא כל כך עסקו בנושאים האלה. אבל חז"ל לימדו אותנו שיש עוד ספר בתנ"ך, שזה הדימוי המרכזי היסודי שלו. והוא כמובן ספר שיר השירים. למור, בספר שיר השירים יש אינטרפטציה, כלומר, סליחה, באחת האינטרפטציות שלו, מיד אני אסביר את המשפט הזה, ספר שיר השירים גם הוא חלק בלתי נפרד מכל המהלך הזה. למור, ספר שיר השירים מספר, לפי התפיסה הזאת, מספר את ההיסטוריה של עם ישראל. אני אסביר את העניין הזה, כלומר, על איזה הנחות כמובן העיקרון הזה מבוסס. ראשית, מי פירש ככה? אני רק אולי חשוב להזכיר. מי שהלך ככה זה בעיקר התרגום לשיר השירים, חז"ל, רש"י, אבן עזרא ועוד. אבל אלה בעצם הארבעה המרכזיים שניתן לציין אותם, שככה הם קראו את שיר השירים. ולמעשה הם הכריעו שלוש הכרעות פרשניות ביחס לשיר השירים. הכרעה ראשונה, ששיר השירים הוא ספר אליגורי. הרב סולובייצ'יק כותב על זה מאוד יפה בהערה מספר אחת של מאמרו המפורסם וביקשתם משם, שמשעה שבאים ואומרים ששיר השירים הוא קודש קודשים, אז הוא לא עוסק רק בשירי הגבעתרון. כלומר, היה אפשר לטעון, וכידוע לכם בעולם המשכילי ובעולם החילוני ובעולם חוכמת ישראל של אז, היה אפשר לטעון את הטענה ששיר השירים מכניס לתנ"ך קצת צבע, קצת רומנטי, קצת רומנטיקה, קצת אירוטיקה, ומכניס סיפורים של דוד ורעיה, כלשהם. אבל יש הכרעה חד משמעית מימיו של רבי עקיבא, ששיר השירים הוא קודש קודשים. כל פרשני המקרא, למיטב ידיעתי, לאורך כל הדורות, בדרך כלל קשה להשתמש בביטוי כל פרשן המקרא, כי תמיד אתה תמצא מישהו חריג. אבל כמדומני שכל פרשני המקרא, בלי יוצא מן הכלל, אימצו את הפסיקה הזאת ששיר השירים הוא קודש קודשים. ומבסביר הרב סולובייצ'יק דבר שהוא כמעט מובן מאליו. משעה שאתה מגדיר את ספר שיר השירים כקודש קודשים, אתה אומר קודם כל שהוא משל, שהוא אליגורי. לא שאהבת איש ואישה היא רעה, לא שהיא טמאה, לא שהיא לא יכולה להיות קדושה, הרי אנחנו משתמשים בביטוי הזה, הרי את מקודשת לי. כלומר, אין פה מאבק חס וחלילה נגד המשל של שיר השירים. אבל יש פה אמירה ששיר השירים לא מתמצא במשל, אלא שהמשל מוביל אותנו, הקודש שבמשל מוביל אותנו לקודש קודשים, שהוא אליגורי, שהוא סיפור של משהו. זאת הנחה ראשונה. הנחה השנייה, ששוב, אימצו אותה, חז"ל, אני לא יודע, כי המדרש הוא מאוד, יש המון אפשרויות, אבל בוודאי שהתרגום ורש"י ואבן עזרא, הוא ששיר השירים מספר סיפור רציף. כלומר, היה אפשר להבין ששיר השירים דומה לתהילים. ספר תהילים לא מספר סיפור. הוא מזמורי, שבח, הודיה, מצוקה, תפילה, קריאה וכדומה, שקיימים בתוך ספר תהילים, אבל אין שם סיפור רציף. זה לא שמה שקרה בפרק ט"ו קרה אחרי פרק א', ולא מה שקרה בקוף י"ז קרה אחרי פרק קוף א'. אלא זה אוסף שירים, שירי קודש, אוסף תהילות השם, אוסף דברי רוח הקודש שכותב דוד המלך. וניתן היה לקרוא ככה את שיר השירים. שזה אוסף של שירי אהבה, גם אם אתה מניח שהם אליגורים, שזה עוסק בזה וזה עוסק בזה, ואין פה איזשהו רצף. אבל המשך השיעור הזה בנוי על הליכה לאור רוב הפרשנים הבולטים, ששיר השירים מספר לנו סיפור אחד רציף. ומתחילת הקשר הגישושים שבין הדוד והרעיה, לסוסתי ברכבי פרוד, אמיתי חייתי וכדומה, ועד, על זה השיעור, עד איפה. ההנחה השלישית שאנחנו מניחים, שוב, או שהם הניחו ואנחנו מאתרים אותה, זו השאלה, אליגוריה למה? וכאן היו שני מסלולים בסיסיים. גם על זה כותב הרב סולובייצ'יק במקום שם. אפשרות אחת היא לומר שזה אליגוריה ליחסים האישיים של כל אחד פה עם ריבונו של עולם. האישה היא הנשמה האינדיבידואלית שלנו, המשתוקקת, המתגעגעת, המתחברת לריבונו של עולם. הדוד הוא ריבונו של עולם, וזה מספר את תולדות האדם המאמין האוניברסלי. מי שכנראה קרא ככה את שיר השירים, הרי הוא הרמב״ם. הרמב״ם כותב בפרק עשירי מהלכות תשובה, שאדם צריך להתקשר לריבונו של עולם, להיות חולה אהבה, לעבוד את ריבונו של עולם לשמה צרוף מוחלט עליון, ואז הוא מסיים, כמדומני, בסוף הלכה ג', וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה. כלומר, הרמב״ם מקבל את שתי נקודות ההנחה הראשונות, כפי שאמרתי, א', שזה אליגורי, ב', שזה רציף, זה אני פחות בטוח, אבל הוא טוען שזה משל ליחסי כל אחד מאיתנו, או כל אדם בעולם. אבל כפי שאמרתי, התפיסה המיינסטרים, הזרם המרכזי בחז"ל ובפרשנים, הוא שהסיפור מספר את הסיפור ההיסטורי של עם ישראל. והסיבה לכך היא כנראה הפתיחה לשיעור שלנו. כלומר, כאשר שאלו את עצמם חכמים, כאשר שאלו את עצמם הראשונים, משל למה זה, הם הסתכלו בשאר ספרי המקרא, וראו שבשאר ספרי המקרא ובשאר ספרי הנבואה, שם במפורש כתוב שזה משל היסטורי. דוגמה בפסוק, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, או הפסוק שציטטנו מהושע, ואנת שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים, כן? שהמשל והנמשל ממש נמצאים ככה ביחד, ואני מצטט רק את הפסוקים המוכרים יותר. אשר על כן, אמרו חכמים, את הדבר ההגיוני ביותר, שהמקרא הוא הרמוני, המקרא הוא אחיד, וממילא ספר שיר השירים מספר אף הוא את סיפור ההיסטוריה של עם ישראל, בדיוק באירועים ההיסטוריים. וגם הוא מתחיל מתקופת חיזור, מדייט, שמדברים אחד עם השני, עובר לסוג של אירוסין, מדבר על הנישואים, מיד נקרא כמה פסוקי נישואים, לאחר מכן הם מצאו גם את המשבר, את הנטישה, את השיבה, וכפי שאמרתי, הוא נושא השיעור שלנו. בואו קצת ניכנס מעט לנושא הזה כדי להבין איפה האתגר שעומד בפנינו ביחס לסוף שיר השירים. אבל נתחיל, אני בכוונה בוחר את המקומות הקלים יותר, לא להתחיל לדרוש, כי אני רוצה להגיע לפסוק האחרון של שיר השירים. תסתכלו בבקשה בשיר השירים, בפרק ג' פסוק ו'. משם נתחיל את המסע שלנו. פרק ג' פסוק ו', כאן מתחיל, פרק ג' שיר השירים פסוק ו', כאן מתחיל השיר השלישי, אני לא אסביר למה אני נוקט במישור הזה, רק תשימו לב שלפניו מופיע הפזמון, כן, צנה אורן, סליחה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, אבל זה כרגע כדי לא להאריך ולא לסטות מהנושא המרכזי, זה גם לא כל כך עקרוני, אבל אנחנו נקרא לזה לצורך השיעור תחילת השיר השלישי. וכך כתוב, מי זאת עולה מן המדבר כתמרות עשן, מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. כלומר, את הפסוק הזה עומדים מצופים, אומרים צופים, זה לא דברים של הראיה, זה לא דברים של הדוד, שפתאום רואה עם מישהו שעולה מן המדבר, מישהי בלתי צפויה כנראה שעולים, שעולה מן המדבר, כי אנחנו נראה תכף שהם הוזמנו לחתונה, והם מחפשים, נו, מי הקלה, ופתאום הקלה מגיעה בכלל ממקום בלתי צפוי, כאשר היא עולה מן המדבר, וכולם שואלים מי זו, והיא מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. למור, קלה מבוסמת, כן? מבוסמת מלשון בוסם, אנחנו יודעים מלשון המקרא וגם מההלכה, שאיך היו מתבשמים אז, לא היו שמים בוסם על הגוף, אלא אישה הייתה הולכת עם כלי שבו יש גחלים ועליו צמחי בוסם, והיא נראית כמו ענן, וזה בדיוק הדימוי הזה, כן? היא עולה מדי מדבר כתמרות אשן, כן? היא נראית כתמרות אשן, אבל זה לא תמרות אשן של אבק של הקוליסים של הטנקים שעולים מן המדבר, אלא זה מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל. כנראה שניתן לזהות שזה ענן של בוסם מאוד מאוד יקר מכל אבקת רוחל, וזאת הקלה שמגיעה. ועכשיו עושים לנו סיור בארמון. הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כאז כן היום הדבר הראשון שבאים ורואים בכניסה לארמון זה את השבק. כן? 60 גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד בלילות, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו מראים את הפריון, עמודיו עשה חסב ורפידתו זהב מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים, צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. אז אם כן, אתם רואים שמדובר פה בחתונה, בהצגת הארמון, בהצגת האפיריון ובהצגת המלך שלמה. איזה אירוע היסטורי הוא הנמשל של זה, בלי שום ספק, כלומר, כמעט היא אומר, לא יכול להיות אחרת, וכמובן, הקמת בית המקדש, הנישואים, ואנחנו נמצאים על הרצף הזה. פרק ד' הוא באמת הדברים שבו דוד אומר לרעייתו בחדר הייחוד, באינטימיות שביניהם. אינך יפה רעייתי, אינך יפה, אינך יונים, איבד את צמתך וכדומה וכדומה. וזה כל פרק ד' שהיינו יכולים לקרוא אותו רק בגלל מיסת הזמן, אנחנו נעמוד במטרה שלנו. אלא שהייתם יכולים מיד לשאול אותי, אם באמת שיר השירים מלווה את כל התקופה הזאת, אחת השאלות הגדולות היא, איפה הניאוף? איפה הבגידה? איפה המשבר? יש משבר, אבל הוא אחר, תכף נראה. ואני הולך כאן בדרכו של התרגום, התרגום אמר, המשבר כתוב פה, רק צריך לדעת לקרוא אותו. הוא כתוב בפסקה. למה אני מתכוון? אומר התרגום, תקראו את כל פרק ד' במהירות, באף, תראו את הדברים האינטימיים שמתחוללים ביניהם, ובפרק ה' פסוק א', באתי לגני אחותי חלה, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי יני עם חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. סעודת החתונה. והנה בפרק ה' פסוק ב', איפה הוא נמצא? ברחוב. איפה היא נמצאת? בביתה מחכה לו מתגר... איך הגענו לזה? מה קרה בין פרק ה' פסוק א' לבין פרק ה' פסוק ב'? התרגום השיטתי והעקבי שבנוי על פי חז"ל, והתרגום זה הפרשן הכי קדום שיש לנו והכי ראשון שיש לנו, הכניס לכאן את כל ספר מלכים. כלומר, לפסקה הזאת שבין פסוק א' לבין פסוק ב', הכניס את תרגום, אני בטעות לא הבאתי את לשונו כאן בדף המקורות, לא חשבתי על זה מראש, והתרגום הכניס פה בין, פרק, בין פסוק א' לפסוק ב' את כל ספר מלכים. והוא טוען, פה התרחש משבר עמוק, שסיומו איכה הייתה כאלמנה. ממילא ההיסטוריה ממשיכה ללוות אותנו עכשיו לימי בית שני. אני ישנה וליבי ער, אני קורא פרק ה' פסוק ב', אני ישנה וליבי ער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה, כל הפרשנים בלי יוצא מן הכלל אומרים, זו הצהרת כורש. כן, זאת הדפיקה הגדולה. לימים כתב הרב סולובייצ'יק את מסתו הידועה, כל דודי דופק על הצהרת בלפור. אבל זה אותו עיקרון, כן? זה בדיוק אותו עיקרון. ואם כן, כל דודי דופק, ומי שמכיר את הפסקה המפורסמת אצל רבי יהודה הלוי, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר, הוא ממש בונה את כל התיאור ההיסטורי כאן על מה קרה בימי בית שני. בימי בית שני, למרבה, לא יכול להגיד ההפתעה, למרבה הציפייה כמעט הייתי אומר, אף אחד לא קם, או כמעט אף אחד לא קם, 10 יוחסים עלו איתם מבבל, ורוב האומה אומרת, פשטתי את קוטנתי, איכך אלבשנה, רחצתי את רגליי, איכך אתנפם, והעלייה ושיבת ציון הוחמצה. דודי שלח ידו מנחה, אחור ומאי אמו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, ודודי חמק עבר, וזה הסיפור. טוב, עד פה הגיע כל התנ"ך. כפי שאמרתי, עד כאן, התנ"ך כולו מלווה עד ימי בית שני. אבל מה קורה בשיר השירים, לפי אלה שרואים את... עכשיו תבינו את השאלה בגדול, שאנחנו הולכים לטפל רק בקטע קטן ממנה. מה קורה בספר שיר השירים, מפרק ה' עד פרק ח'? מה הוא מתאר? את בית שלישי? דברים שהתרחשו בימי בית שני? כלומר, אם אנחנו מקבלים את הסידור ההיסטורי הזה, שלמדנו רק את הקטע ממנו, הנישואים, הניאוף, העזיבה, הדפיקה מחדש, האפשרות למפגש, ההחמצה וכדומה, השאלה הגדולה בפרשנות האליגוריה של שיר השירים, היא מה קורה מכאן עד הסוף. עכשיו, אנחנו למעשה היינו עכשיו צריכים להקדיש זמן רב לקרוא את כל שיר השירים וכדומה, ולראות עכשיו איך, מה אמרו חכמים, מה אמרו פרשנים על ההמשך. אבל מבין כל הסוגיה הזאת, לצורך לגרות את האנשים, כלומר, לקו המחשבה, אני רוצה לעסוק רק בשני הפסוקים האחרונים של שיר השירים, כלומר, אני לא רוצה להיות ספוילר, מה שנקרא, אבל זה, אני כרגע רוצה לנהוג כמנהג אלה שנוהגים שמקבלים ספר, לקרוא קודם את שני העמודים האחרונים, לדעת לאן הספר הולך, ואחר כך בוא נתחיל אותו, את כולו, אוקיי? לצורך, כדי להבין את הדילמה הגדולה שעומדת בפרשנות ההמשך של שיר השירים. הבה נקרא את שני הפסוקים האחרונים של שיר השירים, כדי להבין מהו האתגר הפרשני ההיסטורי, ואז אני רוצה לדבר כמה מילים גם על המשמעות של כל מה שאמרנו. השיר מסתיים כך. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. ברח דודי, ודמה לך לצבי או לאופר האלים על הרי וסמים. אני שואל קודם כל את השאלה בגדול. זה happy end או זה משבר? ספר שמסתיים בברח דודי. האם הוא מסתיים במשהו טוב או שאנחנו תקועים באמצע? עכשיו במבט ראשון זה נראה כאילו אנחנו... הספר לא, כלומר, השיר לא תם, הוא רק התחיל. אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם פרשנות מאוד חריגה, כדי להבין, כדי שכולם יבינו את הקושי, את הדילמה. ואני מתכוון פה לפרשנותו של האבן עזרא, תפכו, זה בעמוד השני, הפירושים של אבן עזרא. אוקיי? עכשיו, אני רק רוצה להסביר משהו, איך בנוי הפירוש של אבן עזרא, כדי שאנחנו נוכל לומר. כפי שאמרתי מקודם, אבן עזרא ראה בשיר השירים משל היסטורי. ראה משל היסטורי. כיוון שכך, כל קבוצת פסוקים, בערך כל 5-6 פסוקים, הוא מפרש 3 פעמים סימולטנית. כלומר, יש בו פירוש, הפעם הראשונה הוא קורא לזה, מפסוק נניח א' עד ו', לאחר מכן הוא מפרש הפעם השנית, את פסוקים א' עד ו', ולאחר מכן בפעם השלישית את פסוקים א' עד ו'. מה ההבדל בין הפירושים? בפעם הראשונה הוא מפרש את המילים, כן? למשל, מה זה טירת כסף? מה פירוש המילה? טירה. פשוט פירוש המילים. בפעם השנייה הוא מפרש את המשל, תמיד הפעם השנית הוא המשל, ובפעם השלישית הוא מפרש את הנמשל. עכשיו, מה שלא ברור בפירושו, הוא שלפעמים הדרך שבה הוא מפרש את המשל לא זהה למה שהוא כותב על הנמשל. כלומר, זה לא אחד לאחד, זה נושא ארוך שכבר עסקו בו, מה הייתה התיאוריה שלו. אבל אני רוצה לקרוא איתכם ביחד את הפעם השנית. כלומר, איך האבן עזרא מפרש את שני הפסוקים האחרונים של ספר ישרים במשל, לא בנמשל. וכך הוא כותב, אמר דודה, כשאת יושבת בגנים שיש בתוך הכרם, אל תרימי קולך, כי חברים יש לי, והם מקשיבים לקולך, ואתה, השמיעיני, ואמרי לי, ברח דודי, כאילו תחשבי שאני מהם, שלא יחשדוני שאני אמך בכאן, כאשר אמרת לי בתחילה, סוף דמלך דודי לצבי או לאופר היעלים. מה, תשימו לב איזה אצבע, קודם כל, איך הוא קרא את הפסוק? בוא נקרא עכשיו את שני הפסוקים. כך הוא קורא את הפסוקים. היושבת בגנים, כלומר, פונה הדוד לרעיה ואומר לה, חברים מקשיבים לקולך, כלומר, החבר'ה ממשיכים להפריע. הם נתקעים בחתונה, או לא משנה, הם לא הולכים הביתה, הם רוצים עוד ריקוד ועוד את זה, ועוד לא עשינו, יש לנו טייש ועוד כהנה וכהנה, אז יש לי רעיון. כן? הם לא יודעים שאני פה. לכן, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, פסיק, השמיעיני נקודתיים, כלומר, תעבדי עליהם, תשמיעי, ברח דודי, ודמי לך לצבי או לאופר היעלים על הרי בסמים. ואז מה יקרה? הם יחשבו שאת חושבת שאני איתם, ואז הם ידעו שאני לא פה, ואז הם יפסיקו להפריע והתפזרו, ואז נוכל להיות אחד עם השני ביחד. כלומר, אתם שמים לב איזה קריאה שהאבן עזרא קורא, אבל אני מבין מה המגמה שלו. המגמה שלו, לפחות במשל, היא לבוא ולטעון ששיר השירים מסיים משהו, סוגר את הסיפור. מגרשים את כולם, ועכשיו את האימא, את החברים, את כולם וכדומה, ועכשיו הדוד והרעיה יכולים סוף סוף להיות אחד עם השני. זה כאשר אנחנו מפרשים את סיומו של שיר השירים, שבסופו של דבר שיר השירים מוביל לאיזשהו קץ, לאיזשהו סוף, לסגירת המעגל, ולכן עכשיו אני צריך להשלים מה קרה מפרק ה' עד פרק ח'. אבל רוב מוחלט של הפרשנים לא הלך בדרך הזו. רוב מוחלט של שיר השירים בא ואמר ששיר השירים נותר עדיין כסיפור פתוח. למור הוא ספר שאולי מלווה את התקופה. לא רק זה, אלא יש בו גם דברי נבואה. אם שלמה המלך מדבר כבר על המשבר, על המשר ספר מלכים, על הצהרת בלפור, הצהרת קורש וכדומה, וימי בית שני ודודי חמק עבר, אז הייתה להם תפיסה שיש בזה גם מהלך נבואי. אני רוצה להסביר את המושג הזה מהלך נבואי תכף כדי שיהיה ברור. אבל גם שלמה המלך ראה עד כאן והשאיר את הספר פתוח. אני רוצה להסביר קודם כל את המושג הזה מהלך נבואי כדי שיהיה ברור. יש שתי אפשרויות להבין את הנושא מהלך נבואי. אפשרות אחת, להבין את המושג מהלך נבואי כאילו שחזל ראו את שלמה המלך כנביא שיודע בדיוק מה יקרה. זו אפשרות אחת. קשה מאוד לקבל אותה. קשה מאוד לקבל אותה, לא בגלל ששלמה המלך לא יכול להיות נביא, אלא קשה מאוד לקבל את ההנחה שההיסטוריה כתובה מראש. וכבר שלמה המלך כותב בדיוק מה יקרה בהיסטוריה, בהמשך של עם ישראל. קשה מאוד לקבל את זה כנביא. אבל יש אפשרות אחרת להבין את התפיסה של חזל בנושא של נביא, ולצורך העניין תרשו לי לספר לכם סיפור מסנגדי. לא סיפור חסידי, אלא סיפור מסנגדי, סיפור אמיתי. זאת אומרת, אני מכיר את הדמויות, אם כי אני לא הייתי שם, ואני אספר אותו בקיצור נמרץ, כי זה לא הנושא, אבל כדי להבין לאן אנחנו הולכים. הסיפור התרחש בישיבת מיר, לפני כמה עשרות שנים, והיה מקובל בישיבת מיר שבוגרי הישיבה שמכהנים ברבנות במקומות שונים היו מגיעים למיר, לישיבה, כדי להיות בימים הנוראים במיר. כלומר, זה דבר נכון אגב. הזמן המרכזי שלא צריך רבנים ואת רב הקהילה זה בימים הנוראים. שם לא צריך אותו, צריך אותו ביום יום. ובימים הנוראים הריטואל קיים. בכל מקרה, אז הם היו באים לשם. אחד מבוגרי הישיבה, שלאחר מכן עלה לארץ והיה פה בבית שמש, אני ממש יודע מי זה, הגיע לישיבה, הגיע לימים נוראים, הוא חיין ברב באיזשהו מקום, וזה היה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, וירד מהרכבת, ופונק הוא פוגש את רבי ירוחם הלוי, המשגיח האגדתי של מיר, ירוחם הלוי ליבוביץ', ואורו עיניו שהוא פוגש את המשגיח בדיוק. והוא פונה למשגיח ומבקש ממנו, אנא ספר, למד אותי משהו. אומר לו רבי ירוחם, תשלם. הוא היה בהלם מוחלט, אז הוא גמגם כמה. שאל אותו רבי ירוחם, כמה יש לך? אז אמר, יש לי 50 רובל. כמה אתה צריך? אני צריך 34. תשלם לי 16. שילם, לא יודע מה לעשות, שילם לרבי ירוחם 16 רובל או מה שזה, ושמע ממנו, זה דבר תורה שהוא לא הבין את הקשר, הגיעו לישיבה, רבי ירוחם נכנס לישיבה, הוא עשה אחור הפנה, נסע הביתה. אמר, אם זאת, אם זה מה שקרה למיר, כולם מושחתים. שבע שנים אחרי זה, הוא הסתבך בתסבוכת של רבנים בקהילתו, הוא נזכר בדברי רבי ירוחם, והשתמש בהצעתו, פתר את הבעיה בצורה חלקה. ואז הוא מספר, עליתי לרכבת, נסעתי הכי מהר לרבי ירוחם, וזה באתי לה ואמרתי, רבי ירוחם, אתה עם רוח הקודש, אתה נביא, איך ידעת? עכשיו, פה הספליט בין סיפור חסידי לסיפור מתנגדי. אז רבי ירוחם אמר לו, ככה הוא מסיפר, רבי ירוחם אמר לו, לא מיני ולא מקצתי. אין לי שום רוח הקודש, לא נביא אנוכי, לא בן נביא אנוכי. אני רק מכיר אותך. אני מכיר אותך טוב, ואני ידעתי שאתה תסתבך ביום מן הימין בתסבוכת הזאת. לא ידעתי אם זה ייקח שנה, או שבע, או 15, או 20, אולי אף פעם. לא ידע, אבל ידעתי שאתה תגיע לשם. ורציתי להגיד לך משהו מראש, שתדע איך להתמודד עם זה, ועכשיו קח את הכסף בחזרה, ואתה יכול לנסוע הבית, וכדומה. עכשיו, למה אני מאוד אוהב את הסיפור הזה? כי אני חושב שזה נותן לנו מפתח להבין את התפיסה של חז"ל ביחס לשלמה המלך כנביא. למור, שלמה המלך היה נביא במובן הזה של יודע את הכוחות שפועלים ביחסי עם ואלוקים. הוא יודע שעם ואלוקים מתלהב ושעם ואלוקים נואף. הוא יודע שעם ואלוקים גולה והוא בוכה על הגלות, והוא יודע את הכוחות הנבואים הפנימיים, מכוחות הנבואים הפנימיים שלאט לאט מתרגלים לגלות, וטוב בגלות, וקשה לעלות, ומחמיצים את השעה. ולכן שלמה המלך, הוא לא ידע שיקום פעם כורש, או לא ידע פעם שיקום חגי, או זכריה, או זרובבל, או מי שזה לא יהיה. אבל הוא ידע שעל ציר, בנבואה נראה לו, ברוח הקודש נראה לו, שעל ציר הקשרים שבין אלוקים ואדם, זה קורה. ואז לפי זה, עכשיו אני תבינו את הדברים שאמרתי, לפי זה שלמה המלך, לפי רוב הפרשנים, לא סגר את סיפור שיר השירים. ואכן סיפור השירים מסתיים בברח, עוד פתוח. בואו נקרא קצת מהדברים. קודם כל נתחיל עם תרגום התרגום. אני רק אסביר מה זה תרגום התרגום. אני קורא ממש חלק מהמקורות לפי סדר. התרגום הוא כמובן כתוב בארמית, וכפי שהסברתי, התרגום הוא הפירוש הראשון. אבל כיוון שהדוברים פה לא נראים לי דוברי ארמית מדוברת, אז זה מתורגם חזרה לעברית. זה בערך נסע בשיטה של גוגל, כן? כלומר, אני מניח שכל מי שהכניס פעם טקסט בעברית לתרגם בגוגל טרנסלייטר, ואחר כך תרגם את זה חזרה לעברית, אז זה לא היה בדיוק אותו דבר כמו שהיה במקור, אבל לא היה רחוק, אוקיי? אז אם כן ככה, מי שעשה את זה, מי שכתב את תרגום התרגום לשיר השירים, היה עזר, אליהו זיסקין רבינוביץ', שעל שמו הספר הילדים המפורסם, אז הוא תרגם חזרה את התרגום לעברית. ואם כן ככה, אמר שלמה בסוף נבואתו, ריבון, עתיד ריבון העולם לומר לכנסת ישראל באחרית העמים. אז כנסת ישראל המשולה לגינה, קטנה בין העמים ויושבת בבית המדרש עם הסנדרין, זה הנמשל של חברים מקשיבים לקולך, כן? ושאר העם הנשמעים לכל ראש הישיבה ולומדים מפי ודברי התורה, השמיעיני כל דברייך בשעה שאת יושבת לזכות לזכות ולטהר, ואני אסכים לכל מה שאת עושה. עכשיו, זה נראה שזה happy end, נכון? זה נראה, הנה הם הגיעו לסיפור באחרית הימים. אבל תראו את הפסוק האחרון. בשעה היא, יאמרו זקני כנסת ישראל, ברח לך ואדוני ריבון העולם, מהארץ הטמאה, ותשכין שכינתך בשמי מרום, בשעות הצרות כשאנו נתפלל אליך, תהיה דומה לצבי אשר בשעת שנתו הוא סוגר עין אחת ופותח את השנייה, או כאופר האיילים שבשעה שהוא בורח ומסתכל לאחוריו, כן תהיה גם אתה משגיח בנו, ומסתכל מן השמיים בצערנו וסיגופנו, עכשיו שימו לב, עד הזמן שתרצה בנו ותגאל אותנו, ותוליכנו אל הר ירושלים, ושם יעלו לפניך הכהנים קטורת סמים. שמים לב? כלומר, הסיפור לא סגור, אלא עד הרי בסמים. נכון? כלומר, למרות שנראה שהוא סגר את הסיפור, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני, אבל לא, 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 שיר השירים אומר, יהיה עוד תהליך של בריחה, יהיה עוד תהליך, יש לנו עוד דרך ארוכה עד שיבצר המפגש בין הדוד והרעיה. נמשיך בפרשנים שאנחנו מכירים יותר, נראה את רשי, תעברו בבקשה לרשי בעמוד השני, היושבת בגנים. רשי מאמץ את הכיוון הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, את הנפוצה בגולה, רואה בגנים של אחרים, ויושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. חברים מקשיבים לקולך, מלאכי השרת, חברייך, בני אלוהים דוגמתך, מקשיבים ובאים לשמוע קולך בבתי כנסיות. והשמיעיני, ואחר כך יקדישו הם שאמר, ברון יחד כוכבי בוקר, אלו ישראל, ואחר כך והיריעו כל בני אלוהים, ברך דודי מן הגולה, שמים לב? מן הגולה הזאת, ופדנו מביניהם, ודמה לך לצבי למהר הגאולה, ואשרי שכינתך על הרי וסמים, הוא הר המוריה, ובית המקדש ייבנה במהרה בימינו אמן. ושוב, אתם רואים את הדרך שבה רשי קורא את הפסוקים האחרונים. הפסוקים האחרונים לא סוגרים את הסיפור. הפסוקים האחרונים של שיר השירים אינם happy end, הם תחנה מאוד יפה, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני, כלומר, הדוד מעוניין בקשר, מעוניין בחיבור, הרומן הזה שהתחיל במצרים, ממשיך בין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, אבל יש לו דרך ארוכה. יש לו דרך ארוכה, ושיר השירים מלווה קטע מזה. מלווה מתחילת המפגש, ממצרים, למשל יחזקאל, אם אתם זוכרים, ליווה מאברהם אבינו, אביך האמורי ואימך החיתית, ומסיים באיזשהו מקום, בעתיד, יותר רחוק מכל התנ"ך, אבל לא בסוף. גם מדרשים שהבאתי כאן, כן? עכשיו תחזרו לעמוד הראשון, באים ואומרים שהברך הזה, הברך דודי הזה, התקיים בכמה וכמה אירועים היסטוריים בעבר, ושבעצם הוא מפנה כל, איך אומרים, כל פגישה עמוקה היא מסתיימת בצורה מסוימת בפרידה. כן? כלומר, אני אומר משהו שיצא לי לומר את זה בשיעור למדני בישיבה, זה נשמע מאוד מקברי, אבל זה מאוד מאוד נכון. אבל אם תשימו לב, נישואים מאושרים מסתיימים באלמנות. נישואים מאושרים מסתיימים באלמנות. כמה שזה נשמע עצוב לומר את זה, אנחנו חווים את זה השנה, אמי זכרונה לברכה נפטרה בערב ראש השנה של השנה האחרונה, הוריי היו נשואים 64 שנים באושר ואושר, הקימו, אני מוכרח להגיד את זה, שהשבוע נולדה לאבי הנינה ה-50, ולא יכולתי להתאפק, אבל אתה תופס את זה, שזה מהותם של נישואים מאושרים, כן? וכל סיפור מסתיים בפרידה, ולכן המדרש מעלה כל מיני פרידות קודמות, כן? תסתכלו במדרש זוטה שאני מביא פה, ברך דודי, תסתכלו בסיף י' ד', ברך דודי, ברך כבוד מישראל, רבי חנניה היה אומר, ברך דודי, ברך כבוד מישראל, אימתי, יום ששכר בלק את בלעם, וילך לקלל את ישראל. אחר כך תחזרו, תמשיכו הלאה, דבר אחר, ברך דודי, ברך כבוד מישראל, אימתי, ביום שאמר בלעם לבלק. לאחר מכן יותר מאוחר, דבר אחר, ברך דודי, אמתי בימי החז בן יותם שלא קיים את התורה. לאחר מכן, ברך דודי, אמתי בימי מנחם והילל, מחלוקת על רבנות ראשית לא התחילה בימינו, שנפלה מחלוקת ביניהם ויצא מנחם, הוא 800 תלמידים, מלובשים, סריקונים של זהב וכולי, כלומר כל מיני קטסטרופות שהיו בהמשך ההיסטוריה של עם ישראל, שהתקיים בהם ברך דודי. כלומר, אתם שמים לב שבסופו של דבר, לפי כולם, תסתכלו גם במקור האחרון שנקרא, פסיקתא זוטרתא, זה מופיע ברשע העמוד הבא, ברך דודי ודמי לך לצבי, זה דברי ישראל כלפי שכינה, על של נתאחרו בגלות. שמים לב, שוב חז"ל רואים שהסיפור הזה נגמר בקושי, במצב, והם אומרים ברך דודי מן האומות, שתבריח מהם עזרתך, ודמי לך לצבי או לאופר האלים כשם שהצבי, הולך לסוף העולם וזוכר את מלונו וחוזר למקומו, כך אף על פי שישראל הם בין האומות, זוכרים הם מקומם, שנאמר אם אשכחך ירושלים על הרי ושמים, זו ארץ ישראל שערים שלה ריחם נודף כבשמים. אם כן, הבה נסכם את הדברים עד לכאן, וננסה לראות לאן אפשר להוביל אותם. טענתנו היא פה כזאת. הנביאים ובתוכם שיר השירים, בהגדרה קצת יותר מעוצבת של המילה נביא, כפי שתיארתי, משתמשים בדימוי המופלא של דוד ורעיה, כדי לעסוק בקשרים שבין עם ישראל לכנסת ישראל. אני מוכרח לומר שהדימוי הזה של דוד ורעיה פותח פה אופקים עצומים, אופקים עצומים של מחשבה על טיב הזיקה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל הזמן בונים ומתחנכים לזיקה של כי אנו עמך ואתה אלוהינו, אנו צונך ואתה רואינו, אנו עמך ואתה מלכנו, ואנחנו בדרך כלל מאוד מאוד מתחנכים לכך שמדובר פה באוטוריטה, בריבונו של עולם שניצב למעלה ואנחנו למטה וכדומה, והנה הנביאים מדברים על זוגיות. לא זוגיות שוויונית, בשל העובדה שלמלך יש גם 60 מלאכות, 80 פילגשים ועלמות אין מספר, גם בפסוקים שקראנו בשיר השירים, אני לא הערתי על זה, אבל אם שמתם לב בסיור בארמון לקלה, אז מראים לה את הפריון ואומרים לה, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה חסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. כלומר, היא לא לבד שם. ובכל זאת, אני חושב שאם היינו בונים את האמונה שלנו, גם על כי אנו רעייתך ואתה דודנו, היו נוצרים אופקים חדשים, אפשרויות חדשות מאוד מלהיבות, אופציות דתיות מלהיבות של מושג, סוג של זוגיות בהסתייגויות בינינו לבין ריבונו של עולם. מה שהתנ"ך מלא ממנו, זה הדימוי השכיח ביותר, ושאנחנו בחיים הדתיים שלנו די מזניחים אותו. ובכל זאת, נחזור לתנ"ך עצמו. התנ"ך מסרטט לפי זה בצורה מאוד מרתקת את ההיסטוריה של עם ישראל. וההיסטוריה של עם ישראל היא איפה סיפור אהבה מורכב, מסובך, לא פשוט, בין דוד שהוא מלך לבין רעיה שהיא נערה מעין גדי, בין מי שנמצא שם והרעיה זה אנחנו, ובכל זאת מאוהבים אחד בשני, יש להם נפתולים אחד עם השני, מתקשרים אחד לשני, נפרדים אחד לשני, סיפור מאוד מאוד לא פשוט. ואני בעיקר מדגיש את זה בנביאים, יש בסיפור הזה את גידולה של הילדה, יש את האירוסין, יש את ההליכה במדבר, יש את התקופות הקשות, יש את הנישואים, לאחר הנישואים היו משברים איומים של ניאוף ובגידה וזנות במערכת שביניהם, ולאחר מכן פירוד זמני כאלמנה, נקישת הדוד על הדוד, כל דודי דופק, ניסיון להתאחדות מחודשת שלא צלח יפה, ובעצם, כפי שראינו לפי רוב הפרשנים, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, כלומר שיר השירים, סליחה, מלווה אותנו באיזשהו מקום עד ברך דודי. וברך דודי לא כאבן עזרא שפרש במשל שהברך דודי הוא סגירת הסיפור, אלא ברך דודי שמשאיר את הסיפור הזה פתוח בהיקפים מאוד גדולים ומאוד נרחבים. אני אומר עוד פעם על אבן עזרא, שנראה שהאבן עזרא בפעם השלישית, כלומר בנמשל גם הוא סוגר. תהפכו רגע את הדף ונקרא עוד שלוש שורות. בפעם השלישית, עכשיו שהוא מגיע לנמשל ולא למשל, הוא כותב, אמרה שכינה, היושבת בגנים, עד כנסת ישראל, כמה התאבו המלאכים לשמוע את שירייך. ענתה כנסת ישראל עם טוב בעיני דודי, ברח מהמלאכים ורד אל הרי בשמים עם הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם, כלומר שהוא לא נמצא כאן כרגע, כן, גם היא מסיימת בציפייה גדולה שהוא יבוא, תברח מהם, תבוא אליי וניפגש על הרי בשמים, שאנחנו יכולים להבין שזה לא קורה. אז מהם ההשלכות של הדבר הזה? אני רוצה לדבר על שתי השלכות. האחת, כפי שכבר רמזתי עליה מקודם, אני חושב שאימוץ המבט התנכי, הנבואי, לטיב נוסף, לעומק נוסף, לרבדים מיוחדים, אמוניים, של הדבקות ושל הקשר שלנו עם, עם ריבונו של עולם, בין אם אני הולך לכיוון של עולמו של היחיד, מי שרוצה יכול לקרוא למשל את המלבים שהלך, זה מצוטט פה בדף המקורות האחרון, שמצוטט פה כדי לראות איך אפשר לקרוא את שני הפסוקים האלה בכלל בעולמם של היחיד. ובין, אם אנחנו קוראים את ההיסטוריה של עם ישראל בעבר, האימוץ של המשל הזה, והאימוץ של הראייה, שלאורך כל ההיסטוריה מתנהלת מערכת מאוד מורכבת, מאוד נמשכת, נפתלת, הולכת, מתחברת, בורחת, מסתבכת, נואפת, מתקדשת בחזרה וכדומה, אירוסים מחודשים כפי שמתוארים בספר הושע, זה נותן לנו מבט אחר לגמרי. על כך, תראו לעצמכם שבליל הסדר אנחנו חיים בתודעה, אנחנו עכשיו מתחילים את מסיבת האירוסים, וחיים בתודעה דתית עמוקה של אירוסים שמתחילים עכשיו, עם ריבונו, משחזרים אירוסים. אז זה נותן עומק אחר לחוויה האמונית, דפוס אחר לחוויה האמונית. כל השימוש בכלל בדימוי מאפשר השלכה, מאפשר אימוץ, מאפשר הבנה יותר עמוקה. או בשעה שאנחנו מדברים על בית המקדש, עצם העובדה שאנחנו מדברים, בית המקדש אלה הנישואים, זו החתונה, זה המקום שאליו אנחנו מגיעים וכדומה. אני חושב שזה נותן עומקים עצומים למבט ההיסטורי, שלא לדבר על בכלל, על מהי תפילה, אם אנחנו מדמים תפילה כזוגיות ולא כתחינה רק למלך, או מהם קיום מצוות, אם אנחנו מתארים קיום מצוות גם כזוגיות ולא רק כהיענות לפקודות או לרועה. כלומר, יש פה אופק ענק שהתנך מוזנח בעניין הזה, ובשביל זה יש גם את ימי העיון האלה, שנועדו להציף ולהצמיח את התנך בתודעה הדתית שלנו. אבל זה הדבר אחד. בחלק האחרון של השיעור, נותרו לנו כמה דקות, אני מבקש את רשותכם קצת להשתולל. כלומר, עכשיו לשתף אתכם בהשערות. לא במשהו שאני יודע אותו, אלא במשהו שיאתגר את הציבור. והוא השאלה הבאה. אם אנחנו הולכים באמת, ואני חושב שמוטל עלינו ללכת, בדרכם של כל הפרשנים, בעצם כולם, כפי שראינו, ששיר השירים לא נסגר, ששיר השירים הסתיים בברך דודי כי שלמה המלך ראה עד נקודה מסוימת ולא עד נקודה אחרת, הווה מניח שהיה מוטל על שלמה המלך, ושהקדוש ברוך הוא היה פותח בפניו, את האפשרות לתאר את התקופה שלנו על הרצף הזה. מה היה הדימוי? עכשיו אתם מבינים למה זה להשתולל. א', לא נביא אנוכי, לא בן נביא אנוכי. כלומר, צריך לזה נביא, צריך לזה רוח הקודש לשאלה הזאת. ולכן, מה שאני אומר עכשיו, הוא חסר כל משמעות מבחינת התוקף שלו, מבחינת האמינות שלו, מבחינת הדברים האלה. ובכל זאת, מבית מדרשו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה, למדנו שגם להשערות יש תפקיד. כלומר, אני רוצה לשתף אתכם, אם אנחנו הולכים בזה, מה יכולות להיות ההשערות לפרק ט' של שיר השירים? כן? ואני מדגיש, ואני אדגיש כל הזמן, כהשערה, כחומר למחשבה, כציפייה, כתשוקה, לא כמשהו שאני יודע. אני חושב שלו, לפחות לו זה היה, למי שאמון על משנת הרב קוק, זכר צדיק לברכה, אפשר לשער איך הרב קוק היה חוזה את הדימוי של המשך הדבר הזה. אני חושב שכך הוא היה אומר. אחרי שישבה האלמנה 1,800-2,000 שנים בדד, נמאס לה. נמאס לה. והיא רוצה לחזור לחיים. היא רוצה לחזור לחיים, היא לא מוכנה עוד להסתפק בבגדי אלמנותה, בבדידותה. היא פושטת את בגדי אלמנותה, לובשת בגדים רעננים, צעירים, מחודשים, ומתחילה לחזר מחדש. כל מי שמכיר את מאמר הדור של הרב קוק, כל מי שמכיר בכלל את כל התקופה שלו, איך הרב קוק קרא את החילון ואת ההיסטוריה ואת תנועת ההשכלה וכדומה, את האיגרת לבצלאל, מי שמכיר, חזרה לחיים. ואיפה הבעיה? הבעיה שלימד אותנו הרב קוק היא העובדה שהשדכנים מנסים לשדך לה את מי שהיא לא רוצה כבר. הם עדיין חושבים שניתן להמשיך לשדך לה את הדמות של הדוד. אני מדגיש את המילה, לא את הדוד, את הדמות של הדוד שהיא לא מעוניינת בו יותר. והם לא מבינים השדכנים, קרי תלמידי החכמים, קרי אנשי האמונה, שהיא רוצה להתאהב מחדש. אבל תלבישו את הדוד בבגדים הנכונים שלו. תלבישו את הדוד מחדש, לא בבגדים חדשים, אלא בבגדים האורגינליים שלו, כמו שהוא מופיע בשיר השירים. ואתם, פונה הרב קוק אל הציבור ואומר, ממשיכים להלביש את הדוד באותם בגדים, שהם לא אטרקטיביים, שהם לא מה שהיא מחפשת, שהם היו מתאימים אולי למי שמתגעגעים עליו במשך 1,800 שנים, אבל לא לחזרה לחיים שאנחנו רואים מחדש. ושוב אני מבקש להדגיש בהדגשה יתרה, לא מדובר בהחלפת דוד, חס וחלילה. לא רק, לא זו בלבד, גם לא מדובר בבגדים חדשים, אלא מדובר, וזה מה שלימד אותנו הרב קוק, בבגדים האורגינליים, בדוד של שיר השירים. וכל עוד הדוד שיצויר בפניה לא יהיה הדוד של שיר השירים, אז היא תלך לאחרים, כמו שהיא עשתה תמיד. הוא לא אטרקטיבי. וברגע שאנחנו כציבור מאמין נלביש את אלוקנו בבגדים האורגינליים שלו, בגדי שיר השירים, אז תתרחש מחדש ההתאהבות של כנסת ישראל באלוהיה כפי שהיא צריכה להיות. השתוללתי? אני חושב שלא. אני חושב שלא, אבל לפחות אני חושב, לא, לא. אני חושב שלפחות, אתם מבינים מה... מה העומק, מהם האפשרויות שברגע שאתה לומד את ציר הדימוי הזה וברגע שאתה מבין שציר הדימוי הזה לא נסגר עוד וברגע שאתה הולך לשיר השירים ואתה מבין שהעולם הזה עוד פתוח בפנינו, אני מדגיש עוד פעם, לא נביא אנוכי, לא בן נביא אנוכי, אין לי מושג האם מה שאמרתי הוא נכון, אבל אין לי שום ספק שהוא אפשרי. כלומר, יכול להיות. ולפעמים השערות לפחות יכולות לפתוח בפנינו מהלכים רוחניים מלהיבים. יכול להיות שהמשימה שלנו הגדולה, המשימה הגדולה שלנו, היא אכן להלביש מחדש את אמונתנו בבגדים האורגינליים שלה, ואז לפעול לחידוש הברית, האהבה, הקשר, התשוקה, שבין עם ישראל ובין ריבונו של עולם.